עירים ועדים לירידת הדורות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וכך הלאה הדורות נמצאים במצב של ירידה, פני משה כפני חמה, יהושע כבר כפני לבנה, והדורות האחרונים עם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. כאן אני יכול לומר שדור לדור יביע עומר, ובכל דור המוסד משתבח יותר ויותר. וזה לא חלילה גנאי לדורות הראשונים. להפך, על הפסוק והיה אם שמוע תשמעו, רש"י אומר, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. כלומר, אם תקלוט ותשמע את הישן, תוכל גם לבנות את החדש על גביו ועל כתפיו של הישן. אנחנו לא גורסים שישן מפני חדש תוציאו. אצלנו להפך, החדש יושב ורוכב על הישן, עד שברבות הימים גם הוא הופך לישן, ושוב נבנית קומה נוספת של חדש על גביו, וכך הלאה והלאה. הדורות הראשונים, זיכרונם לחיי העולם הבא. קודם כל, הרב יהודה לייב הכהן מימון, דוקטור יצחק רפאל, מכובדי וידידי היקר רבי שילו, זיכרון כולם לחיי העולם הבא. והדור החדש, שיבדל לחיים טובים וארוכים, בנה את עצמו על כתפיהם של הקודמים. כך שמדור לדור המוסד הזה פורח ועולה יותר ויותר. הכנס הוא כנס תורה שבעל פה. התורה שבעל פה, האורגינלית, היא הרי גדולה ורחבה הרבה יותר מאשר התורה שבכתב. מה יש לנו בתורה שבכתב? 5 ספרים, את ספר במדבר סיימנו, את ספר דברים אנחנו אמורים להתחיל בשבת הקרובה, וזהו, זאת התורה שבכתב. לא נביא בחשבון את ההלכות למשה מסיני ועוד דברים שלא מופיעים בתורה שבכתב. התורה שבעל פה רחבה מארץ מידה, אין גבול ואין שיעור. כאן בכנסים של תורה שבעל פה הדברים בדיוק הפוכים. התורה שבעל פה, יש לנו היום יושב ראש קפדן שקצב זמן, אני בעזרת השם אעמוד בזמן, ודומני שמעולם לא חרגתי ממנו, וזהו, אי אפשר לעבור את מכסת הזמן הנתונה. התורה שבכתב, הקבצים של תורה שבעל פה, שם ניתנת הרשות לכל אחד להעריך כיד השם הטובה עליו, בעצם כמעט ללא הגבלה, כמעט ללא גבול, כך שהדברים שבכתב רחבים ומקיפים הרבה יותר מן התורה שבעל פה. הבעיה היא כמובן שהדברים שבכתב מופיעים שנה בדיוק לאחר השמעת הדברים שבעל פה. הנושא שאותו לקחתי הוא נושא מיוחד מכמה בחינות. ראשית הכותרת, שבחה של ארץ ישראל ושל ירושלים. זאת לא כותרת הלכתית, זו כותרת יותר אגדתית, יותר מחשבתית. אני חייב הפעם לחרוג מן המנהג הרגיל של השמעת דברי הלכה, ולהקדיש את רוב הזמן דווקא לדברי אגדה. ואומר לכם מדוע. לנושא הזה התעוררתי וכתבתי אותו דווקא בתקופה הזאת, התקופה שבה רבים מאיתנו נמצאים בחוץ לארץ. הנושא של יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ הרי נדון בכנס הקודם, והזכיר היושב ראש את המאמר שלי שנמצא כאן ושבו עסקתי בפרק הביתים השונים של יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, האסור והמותר, בעצם יותר המותר מאשר האסור. מי שירצה יכול לרכוש את החוברת ולקרוא את הדברים מאחל ועד כלה. אבל כשאדם נמצא בחוץ לארץ, הוא נתקף בגעגועים לארץ ישראל. זאת המציאות. כל אחד מאיתנו שנוסע לנופש לתקופה קצרה יותר או קצרה פחות, חושב על הבית, לא רק על בני המשפחה, לא רק על עם ישראל, אלא על ארץ ישראל. וכך התחלתי לחשוב באותם שבתות שבהם הייתי בחוץ לארץ, וחשבתי בשני נושאים. הנושא האחד, הנושאים כולם שייכים לספר דברים, לפרשות הראשונות. הנושא הראשון שאלתי את עצמי, ואני בטוח שרבים מאיתנו שאלו את עצמם את אותה שאלה. הנה נאמר בפרשה, פרשת עקב, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובער. כל מי מאיתנו שהיה באירופה, נגיד שוויץ לדוגמה, אבל כמובן אני לא מתכוון דווקא אליה, רואה את שפע המים, את העיינות והתאומות היוצאים בבקעה ובער, בכל מקום כמעט לאין מספר. כאן בארצנו הקטנטונת הרי נלחמים על כל טיפת מים, נקראים לחיסכון בכל צעד ושעל. יש לנו בסך הכל אגם אחד, את השני ייבשו, נער אחד או שניים, אם אפשר לומר, הירדן והירקון. זה כמעט אפשר על אצבעות יד אחת למנות את העיינות והתאומות שיש בארץ. כשהתורה רוצה לציין את שבחה של ארץ ישראל, ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובער, זה מתאים לארץ ישראל? זה מתאים לשוויץ? שאלתי את עצמי, ואני בטוח שאני לא היחיד ששאלתי את אותה שאלה, ואני לא היחיד שנשארתי כמעט בסימן שאלה. זה נושא אחד. ונושא שני, סליחה? יש לי תשובות משלי, ויש לי חמש תשובות, אבל סבלנות. ובכן, שאלה שנייה ששאלתי את עצמי, גם כן בהקשר לאותם פרשות, וזה נוגע לשבחה של ירושלים. הנה שימו לב, ארץ ישראל נזכרת בתורה פעמים רבות, החל מספר בראשית וחלה בספר דברים. ירושלים בשמה לא נזכרת בתורה אפילו פעם אחת. הנה כשהתורה מדברת על העיר הקדושה, על מקום המקדש, הכל בלשון רמזים. כתוב כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, זה פרשת ראה, מכל שבטיכם. מהו המקום? לא ידוע, לא כתוב. בעל הטורים מוצא רמז לירושלים. נאמר כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. רש"י אומר, המנוחה זו שילה, והרי שילה זה תמיד מזכיר לנו את רבי שילה זיכרונו לחיי העולם הבא, הנחלה זו ירושלים. שוב ברמז, ושוב בהמשך, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, רש"י אומר, הכוונה לירושלים. ועוד בפרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. רש"י אומר וקמת ועלית, מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות. והפליאה הגדולה, מדוע התורה הסתפקה ברמזים בלבד ביחס לירושלים ולבית המקדש, ולא ציינה את המקום במילים מפורשות? הרי ירושלים כבר נקבעה עוד מימים ימימה, עוד מתקופת אברהם אבינו, מן העקידה השם יראה לו לעולם, זאת אומרת מה שיראה יראה שלם, יראה לעולם בני. הרי כבר שם הייתה הבחירה, ועוד האדם הראשון נוצר בהר המוריה, ויעקב ראה שם את הסולם. בקיצור, המקום היה כבר בעצם ידוע וקבוע. התורה נמנעה מלהזכיר את השם המפורש ירושלים. וזו שאלה קשה שאנחנו שואלים את עצמנו, וגם אומות העולם, כאשר אנחנו באים ומדברים על ירושלים, שואלים ירושלים? איפה כתוב בכלל בתורה ירושלים? לשתי השאלות האלו חיפשתי תשובה, והתחלתי בדברי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם בפרק ו' מהלכות בית הבחירה מבדיל בין קדושת ארץ ישראל לקדושת המקדש וירושלים. וכך אומר הרמב״ם, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם, אנחנו מתקרבים לשנה השביעית, לא קדשה לעתיד לבוא. כלומר, קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, זה אמור על ירושלים והמקדש, אבל על ארץ ישראל לא. קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. למה? אומר הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתהילה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמומים בקדושתם הם עומדים. הכל לשון הרמב״ם. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. הרמב״ם ממשיך את הדברים גם בהלכות תרומות, והרמב״ם אומר שם בפרק א' שהתרומות והמעשרות בזמן הזה הם מדבריהם, ואפילו בזמן עזרה, משום שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל, ובזמן שיהיו כל ישראל שם, שנאמר כי תבואו ביעת כולכם. הנה זו דעתו של הרמב״ם. אגב, יש שם גם השגה ידועה של הרייבד לגבי הבית המקדש, עלייה למקום הר הבית. פה אני גולש לתחום של ידידי הרב שרמן, שבוודאי ידבר אם יש קראת או אין קראת. הרייבד משיג ואומר שגם קדושת ירושלים בזמן הזה אינה כזאת של העולה להר הבית עובר על איסור קראת, אבל זה תחום אחר ונושא אחר. אם ניקח את דברי הרמב״ם, והמפרשים עוסקים בהרחבה רבה בהבדל בין כיבוש לבין קדושה מפני השכינה, אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת, אלא לנקודה קצת יותר צדדית. הרמב״ם אומר שקדושת ירושלים נובעת מן השכינה. מה הפירוש מן השכינה? יש אגב באחד המפרשים על הרמב״ם, זה רבי יעקב עמדין, ברמב״ם בהוצאת פרנקל, שסוף סוף אחרי שנים רבות הגיע להשלמת כל החלקים שבו, זה לקח שנים מהחל ועד קלה. ובכן, הרב יעקב עמדין אומר שקדושת השכינה נובעת מארון הברית הגנוז, כפי שהרמב״ם מציין שהארון עוד בבית ראשון נגנז על ידי יושיהו המלך במתמוניות עמוקות והכלכלות, ואילו היה הארון גולה הייתה פורחת השכינה עמו. ובכן, קדושת ירושלים היא מפני השכינה. זאת אומרת שכל עוד שלא שרתה השכינה, או אליבא דרבי יעקב עמדין, כל עוד שארון הברית לא היה בירושלים, בעצם ירושלים הייתה כמו תל אביב. פשוט לא הייתה ירושלים מבחינת המעלה המוכרת לנו לאחר מכן, ולא הייתה כל משמעות לשם ירושלים. אם כך הם הדברים, הרי יש לנו פתרון מדוע ירושלים לא נזכרת בתורה. מדוע היא לא נזכרת? משום שפשוט אין ירושלים. הייתי כמעט אומר ירושלים יוק. לא הייתה ירושלים קודם לכן. היה מקום עתידי שבו לעתיד, כך הקדוש ברוך הוא יעד, תהיה שם השכינה, ייבנה שם בית המקדש. אבל כל עוד שזה לא היה, פשוט לא הייתה קדושה מיוחדת בירושלים, משום שהקדושה נובעת לפי רבי יעקב עמדין מארון הברית, ועוד לא היה שם ארון הברית. לכן התורה יכולה לדבר רק בלשון עתידית, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, המקום אשר יבחר, הקדוש ברוך הוא כבר בחר, הוא עוד לא אמר את הבחירה ועוד לא עשה את הבחירה, משום שהשכינה עוד לא הגיעה לשרות שם. ולכן התורה כל הזמן מדגישה, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך. אשר יבחר השם, קרי המקום עדיין לא קיבל את מדרגתו, לא קיבל את סגולתו. מאידך, כאשר מדובר על ארץ ישראל, וכאן אנחנו מגיעים לקדושת ארץ ישראל, הרי הרמב״ם אומר שקדושת ארץ ישראל נובעת מתוך כיבוש רבים, מתוך עם ישראל שכבש את הארץ. ולכן אומר הרמב״ם, כיוון שנלקחה הארץ מידם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, ורק מדבריהם יש. אנחנו מוצאים שכיבוש הארץ החל עוד על ידי אברהם אבינו. הנה כך נאמר לאברהם אבינו בפרשת לך לך, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ואומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף עמוד א', משום חביבותא דאברהם ודכאמר לאחי, כדי שיהיה נוח לכבוש לפני בניו. והרשב"ם במקום במסכת בבא בתרא מפרש, דאבו לאו כיורשים ולא כגזלנים, ולא יהיה רשות לשטן לקטרג, ולא פתחון פה לבעל מידת הדין. כלומר, כשבני ישראל יבואו לכבוש את הארץ, לא יגידו להם, ליסטים אתם, שעכשיו אתם כובשים את הארץ כיבוש ראשון, משום שכבר אברהם עשה את זה, ועכשיו אנחנו נוחלים, דהיינו יורשים, ולא גזלנים. כך אומר הרשב"א. וכך אנחנו מוצאים גם באותה פרשה את המחלוקת בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, כפי שרש"י מביא במקום, שהמחלוקת הייתה רועיו של לוט היו רשעים ומראים את בהמתם בשדות אחרים, ורואי אברהם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים ניתנה הארץ לאברהם ולא אין יורש ולא תיורשו, והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה באברהם עדיין. בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב שעד קדון, זאת אומרת עד אז, איתלאון לכנעני ולפריזי רשותה בארה. מה פתאום רואי לוט טענו שהארץ של אברהם? אז אנחנו צריכים להתייחס לרואי לוט, לא לסתם רואי בקר שמופיעים במסכת סנהדרין, שלושה רואי בקר. צריכים להתייחס אליהם כאנשים בעלי דרגה. אמנם מצד אחד כתוב שהיו רשעים, אבל מצד שני הם לא דיברו דברים סתם באוויר. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום יתלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ומדובר לא בהליכה סמלית אלא בהליכה של כיבוש, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שאברהם בזה כבש את הארץ, והארץ כבר נעשתה שלו מבחינת הכיבוש, ובני ישראל מאוחר יותר היו רק נוחלים את הארץ ולא מעבר לזה. אז אם כן, הארץ שלו. אם שלו, מה פתאום תהיה בעיה לראות את הבהמות בכל מקום, בכל שדה? אבל כתוב והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נתן להם עדיין רשות להשתמש, אבל המקום היה של אברהם. וזה גם יסביר לנו עוד דברים, מדוע התורה רואה את הניסיון לאברהם במערת המכפלה, כפי שרש"י מביא בתחילת פרשת ואירא, שאברהם אחד מן הניסיונות היה שכאשר בא לקבור את שרה לא מצא קרקע עד שקנה בדמים מרובים. מה, אברהם לא ידע שכתוב והכנעני והפריזי אז יושב בארץ? אלא שאברהם ידע גם ידע, רק הוא ידע שכל זה כאשר מדובר בשימוש שוטף. מערת המכפלה הרי נועדה להיות המקום שבו יקברו האבות הקדושים, והמקום הזה יעמוד לנצח נצחים ברשותו של עם ישראל. אז היות הקדוש ברוך הוא נתן לו את הארץ על יסוד הכיבוש שעשה אברהם בהליכתו שם, קום יתהלך בארץ, והמקום הזה כבר לא שייך לשימוש לכנעני ולפריזי, שהרי זה מקום קבורתם של אדם הראשון ושל האבות והאימהות, לכן סבר אברהם שהמקום הזה צריך להיות שלו באופן טבעי, הוא לא זקוק לקנות אותו. ולכן היה צריך לעמוד בניסיון, שלמרות שהמקום הוא שלו, בכל אופן צריך לשלם עבורו דמים יקרים. הכל אני אומר בקיצור ועל רגל אחת, אני חושב שהדברים ברורים. זה מבהיר לנו את ההבדל בין קדושת ירושלים לבין קדושת ארץ ישראל. וכאן אני מגיע לשאלה הראשונה שהעליתי. ארץ ישראל מתוארת בתורה, ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בביקה ובער, הכל בפרשת עקב שעוד מעט נקרא אותה. ושאלתי הכיצד, האם זאת ארץ ישראל? זה מתאים לשוויץ, זה מתאים לארצות משופעות במים שאני לא צריך לפרוט אותם, כולם מכירים ויודעים. זה לא מתאים לארץ ישראל שיש בה מעט מאוד מים. איך מסתדרים עם זה? אמרתי שיש לי פה כמה וכמה יישובים, ארבעה או חמישה. אני משתדל, רבי אליעזר, כמה דקות נותרו לי? תגיד לי כמה, אני לא אעבור את זה. 5 דקות, אני אגיד בקיצור. מהלך ראשון שהלכתי, שארץ ישראל אכן מכילה את כל האמור בפסוק מבחינה פוטנציאלית, והתגלות הדברים בפועל תלויה בהתנהגותו של עם ישראל. זה רואים בפרשת והיה עם שמוע, וזה רואים גם כן כשהמרגלים הביאו מפירות הארץ ורשי מביא שמונה נטלו אשכול, אחד נטל תאינה, אחד רימון, וגם בפרשת האזינו, חלב כליות חיטה ודם עיניו תשתה חמר, רשי אומר חיטים שמינים כחלב כליות וגסים כחוליה. זאת אומרת, בקיצור, יכולה ארץ ישראל להיות בה כל הדברים האלה, הכל תלוי בהתנהגות העם היושב עליה. כך שאם נזכה, אכן יהיו בארץ גם הינות ותאומות יוצאים בבקעה ובער. מהלך אחד. מהלך שני, על הכוח הרוחני בדומם ובצומח בארץ ישראל יותר מאשר בחוץ לארץ. יש קטע מעניין בבח, בטור בסימן ריש חט, על מה שאומרים בברכה האחרונה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, והטור מביא את דעת ספר המצוות, הסמג, שלא לומר, שהרי לא עלינו לארץ ישראל בכדי לאכול מפריה ולשבוע מטובה, כפי שחזל מביאים את מה שמשה התחנן, תחילת פרשת ויתחנן. ואילו הטור אומר שכן לומר, והבח מסביר את הדברים, והוא אומר שקדושת הארץ הנשפע בה, אם גם נשפעת בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כלומר, העגבנייה של ארץ ישראל טעימה יותר מהעגבנייה של חוץ לארץ. כל מי שטעם עגבניות בחוץ לארץ יודע למה שאני מתכוון. זה טעים יותר, זה טוב יותר. ובקינות לתשעה באב, תשעה באב מתקרב, והלוואי שנזכה לבניין בית המקדש במהרה. כולנו זוכרים את הדברים הנפלאים של רבי יהודה הלוי. אנחנו את הקינה הזאת חויבנו ללמוד בעל פה, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, ושם הוא אומר חיי נשמות אוויר ארצך. האוויר של ארץ ישראל הוא לא סתם אוויר, זה אוויר של נשמות שמשמש כמזון לנשמות עצמן. לכן ארץ ישראל יש בה את הדברים הרוחניים ששקולים במדרגתם כנגד הדברים הגשמיים שבחוץ לארץ. ואם נציין פה עוד דבר, יש רמב"ן מעניין בפרשת עקב. הרמב"ן מדבר על הפסוק ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. שואל הרמב"ן, ולמה אין בארץ ישראל כסף וזהב? למה רק ברזל ונחושת? אומר הרמב"ן, כסף וזהב זה לוקסוס, אפשר לחיות בלי זה. ברזל ונחושת זה צורך. הקדוש ברוך הוא נתן בארץ ישראל את מה שצריך. מה שלא צריך, לא צריך בשביל זה, לא צריך להתאמץ. הרי כשהתורה קבעה עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובער, מה שצריך למחיית האדם. לא בשביל יופי חיצוני, לא בשביל דברים שאינם מועילים לצורכי האדם, אלא בשביל כמו שבעת המינים שניתנו כולם לצורך האדם, למה שהאדם זקוק. דברים מיותרים אין כאן. אגב, בשוויץ החקלאות מאוד דלה, משום שזו ארץ קרה, יש בה הרבה מאוד קרח, שכתוצאה ממנו יש גם הרבה קרח ושלג, יש גם מזה הרבה מים. הארץ מצמיחה מעט מאוד גידולי אדמה, רק באזורים מסוימים, כמעט הכל מיובא מחוץ לארץ. בעוד שכאן בארץ ישראל, ברוך השם, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאינה ורימון, ארץ זי שמן ודבש, ויש בה את כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בכדי לשבח על הארץ הטובה שנתן לאכול מפריה ולשבוע מטובה. נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, לגאולה שלימה וקרובה במהרה, ובעזרת השם מוסד הרב קוק והעומדים בראשו יש להם כאן עוד שנים רבות להמשיך ולבנות את הקומה הרביעית של הבית הזה. תודה רבה.